ברוכים הבאים לעוד דיון מעמיק שלנו. היום אנחנו יוצאים למסע לפריז. אבל לא סתם פריז, אלא פריז הספרותית.
כן, עיר שהיא בעצם סוג של מיתולוגיה בפני עצמה, במיוחד בהקשר הזה.
בדיוק. והמקורות שיש לנו כאן פורשים סיפור די מדהים, איך היא הפכה ממרכז לימוד בימי הביניים לממש בירת ספרות עולמית.
נכון, זה תהליך של מאות שנים.
אז המטרה שלנו היום היא כזה לנסות להבין איך היוקרה הזאת נוצרה. מה היה שם שמשך את כולם? מה הסוד של פריז? אולי נתחיל מזה.
שאלה טובה. זה כנראה שילוב של דברים.
אוקיי, אז בואו נצלול פנימה. מאיפה מתחילים? אמרנו ימי הביניים?
כן, הניצוץ הראשוני הוא באמת שם, במאה ה-12. הקמת אוניברסיטת פריז.
אהה, הסורבון והרובע הלטיני, כל האזור הזה?
בדיוק. זה הופך אותה למרכז אינטלקטואלי חשוב, אולי הכי חשוב בצפון צרפת באותה תקופה.
וזה לא רק האוניברסיטה, נכון. היה גם משהו עם השפה.
נכון מאוד. וזה, זה פרט קריטי. בית המלוכה מאמץ את הדיאלקט הפריזאי.
ואז כולם מתיישרים לפי זה.
במידה רבה, כן. זה נותן כאילו דחיפה אדירה למעמד של השפה הזאת ושל העיר. פתאום יש לינגרו הפרנקה לאליטה.
אז קופצים קדימה למאה ה-16? מה קורה אז?
טוב, אז יש לנו את האומניזם, הרנסנס, וגם השלטון הופך להיות יותר ריכוזי, וכל אלה ביחד מקבעים את פריז כמרכז התרבותי הכמעט בלעדי של צרפת. כמעט כל מי שהוא משהו בתרבות חייב להיות או לעבור בפריז, היא הופכת למגדלור.
מגדלור זה תיאור טוב. ובמאה ה-17... אנחנו רואים את זה מקבל צורה יותר ממוסדת.
בהחלט. יש לנו דמות מפתח כמו הקרדינל רישליה.
רישליה, כן.
כן. והוא מקים את האקדמיה הצרפתית ב-1635, וזה לא סתם עוד מוסד.
נכון, זה גוף שאמור ממש לפקח על השפה, לקבוע סטנדרטים.
בדיוק, ללטש אותה, לשמור עליה. זה חלק מבניית הזהות הלאומית שמתרכזת בפריז, ובמקביל, אולי אפילו יותר חשוב לחיי הספרות היומיומי, מתפתחים הסלונים.
הסלונים הפריזאים המפורסמים.
כן. מפגשים כאלה בבתים פרטיים, לרוב בהובלת נשים משכילות מהאצולה, שמהווים את הלב הפועם של הדיון הספרותי.
שם בעצם הדברים קורים. הרעיונות, הרכילות הספרותית.
לגמרי. נרקמות רשתות חברתיות. סופרים מקבלים חשיפה, יש ביקורת, יש תמיכה. זה המקום להיות בו.
אבל רגע, יש את לואי ה-14, ורסאי. זה לא... לקח קצת את הפוקוס מפריז?
זאת נקודה טובה. במידה מסוימת כן. הפער של ורסאי, הריכוזיות של החצר, זה משך הרבה מהפטרונות ומהזוהר לשם.
אז פריז קצת ירדה מגדולתה באותה תקופה?
לא הייתי אומרת ירדה, אולי הוצלה קצת. אבל היא לגמרי נשארה פעילה ותוססת. הרי הקימו את הקומדי פרנסז ב-1680.
התיאטרון הלאומי. נכון.
שזה מוסד פריזאי מובהק שקיים עד היום. אז כן, ורסאי היא מרכז הכוח, אבל פריז ממשיכה להיות מרכז תרבותי חשוב.
ואז, המאה ה-18, עידן האורות, פה פריז חוזרת ובגדול, נכון?
חוזרת ובגדול. המרכז התרבותי הבלתי מעורער, הסלונים שוב בסיפריחתם.
איזה סלונים למשל?
יש את הסלון המפורסם של מדאם דלמבר, שירח את מונטסקיה, את מריבו.
וואו.
והם היו גם אצל מדאם טנאן, יחד עם פונטנל, אבה פרבו, פשוט כל המי ומי של התקופה.
וולטר הוא אולי הסמל של הסופר הפריזאי אז, לא? עם השנינות, האירוניה.
בהחלט. הוא מגלם את הרוח הפריזאית של התקופה. כליל, ביקורתי, מבריק.
אבל לא כולם התחברו לזה. היה את רוסו?
נכון, ז'אן ז'אק רוסו. הוא הדוגמה הנגדית המושלמת. הוא ממש תיעב את פריז.
מה הוא אמר עליה?
הוא כינה אותה עיר של רעש, אשן ובוץ, ויל דה ברוי, דה פימה אדבו. הוא ראה בה מקום שטחי, צבוע, מלאכותי.
והוא ברח ממנה.
כן, הוא ברח למומורנסי, פר, אבל, וזה האירוני, בסופו של דבר, ב-1770, הוא חזר לפריז.
מה שמראה כמה קשה היה להתעלם ממנה.
בדיוק, היא הייתה מגנט גם למתנגדי הגדולים ביותר.
טוב, אז אנחנו מתקדמים למאה ה-19, אחרי המהפכה הצרפתית.
כן, והמהפכה שינתה המון, גם בספרות, היא הפכה להיות הרבה יותר דמוקרטית.
דמוקרטית, באיזה מובן?
גם בנושאים שהיא עוסקת בהם. פתאום יש יותר עניין בחיים של האנשים הפשוטים, במציאות החברתית, בפוליטיקה, וגם בקהל שלה. הדפוס מתפתח, עיתונים, יותר אנשים קוראים.
ואז יש את הענקים של הריאליזם, בלזק או גו.
נכון, שמציירים את פריז על כל הרבדים שלה. העיר עצמה הופכת כמעט לדמות ראשית אצלם.
זה מזכיר לי את קרס פריז, לוונטרה דה פריז של זולה. אמיל זולה.
בדיוק. זה תיאור מדהים של הדופק הגשמי התוסס של העיר סביב שוק לאל. זה כבר מבט אחר על פריז.
והגענו למאה ה-20, נראה שהמפה הספרותית בתוך פריז עצמה מתחילה להשתנות.
כן, המוקד נודד. אם במאה ה-19 ותחילת ה-20 זה היה הרבה סביב מונפרנס, עם בתי קפה כמו הקלוזרי דה לאה, איפה שהמינגווי ישב.
בדיוק.
אז יש לנו את מקס ג'קוב, ליאון פולפארג, בפלה רויאל יושבים קוקטו, קולט.
וסלין?
סלין מתאר את הילדות שלו בפסאז שואזל, במובט אקרדית, וממרמרת ירק על ספרים של מרסל איימה, כל רובע והסיפורים שלו.
וכאן אנחנו מגיעים לשנות ה-20, לתקופה המפורסמת של הדור העבוד. הסופרים הזרים.
כן, גל אדיר. המינגווי, הנרי מילר, אנאיס נין, די.אייץ' לורנס, ג'יימס ג'ויס.
מה הם חיפשו שם כולם? חופש, השראה.
כנראה הכל ביחד. פריז הייתה אז סמל המודרניזם לחופש יצירתי, אולי גם לבריחה מהשמרנות בארצות שלהם. הייתה שם אווירה של תסיסה, של אפשרויות.
וגם היה זול יותר לחיות שם, לא?
גם זה שיחק תפקיד, בוודאי, אבל בעיקר הם באו להיות חלק מהסצנה, מהאנרגיה הזאת. פריז הציע להם במה בינלאומית.
ואחרי מלחמת העולם השנייה, עוד שינוי. המוקד עובר שוב.
נכון, לסן ג'רמן דה פרה.
Perfect French pronunciation.
זה הופך למרכז האינטלקטואלי והספרותי המרכזי.
עם האקזיסטנציאליסטים?
בדיוק. ז'אן פול סארדרה, סימון דה בובואר, בקפה דה פלור ולה דה מגו, גם בוריס ויאן, ז'אק פרוור, בתי הקפה הפכו לסלונים החדשים.
אז אם מסתכלים על המפה הזאת, זה מסע די מדהים. מהרובע הלטיני של האוניברסיטה,
שעדיין אגב מארח את רוב בתי ההוצאה הגדולים.
נכון. משם לסלונים של המראה במאה ה-18, ואז לאמון פרנס ולסן ג'רמן דה פרה.
ומה שמרתק זה שהיום כמעט בכל רובע, בכל פינה, אפשר למצוא איזה לוח זיכרון, שלט קטן, שמספר שפה חי או פעל סופר כזה או אחר. ההיסטוריה הזאת ממש חקוקה באבני העיר.
העיר כטקסט חי. אהבתי.
לגמרי.
אז אם אנחנו מסכמים, ראינו איך פריז טיפחה את המעמד שלה, איך היא משכה אליה יוצרים מכל העולם, ואיך היא כל הזמן שינתה את המרכזים שלה, את הפנים שלה.
כן, ונדמה לי שההבנה של השכבות האלה, של ההיסטוריה הזו, של מי חי, איפה ומתי, ממש יכולה להשאיר את החוויה. בין אם מבקרים בעיר, ובין אם קוראים ספרות שקשורה אליה.
זה נותן עומק אחר, זה בטוח.
זה הופך את המקום הפיזי למשהו עם הרבה יותר משמעות. סיפורים, רעיונות.
וזה אולי משאיר אותנו עם שאלה כזאת לסיום. מה הלאה? בעידן הדיגיטלי שלנו, כשקהילות יכולות להתקיים ברשת, האם למקום פיזי כמו פריז עדיין יש את אותו כוח משיכה ספרותי?
זאת שאלה מצוינת. האם מקום מרכז ספרותי חדש בפריז? או שהמושג של מקום ספרותי משתנה לגמרי?
כן, או שאולי פריז תמציא את עצמה מחדש, שוב, בדרך אחרת לגמרי. בהחלט משהו להמשיך לחשוב עליו.